יהודה, שלום לדיוויד, סקל, שלום. שיוצאים מכל השיעורים שדיברנו על זהה, ובעזרת השם, השיעור הבא יעסוק בכבוש. אני מקווה שזה יהיה שיעור אחד של כבוש. אז אני אשתף אתכם. יש לנו כמה זמן עד חופשת סמסטר?
בערך חודש.
חודש?
קצת פחות.
בערך חודש, אוקיי. ואז חופשת סמסטר היא עד פורים בערך?
כן, לא. משהו כזה, קצת טיפה לפני.
כמה ימים לפני פורים?
כן.
אוקיי. כי אתם זוכרים, הנושא הבא שהייתי רוצה אחרי כבוש, הייתי רוצה שנלמד הכשרת את הבית לפסח. עכשיו, היה טוב לי להקדיש לזה איזה חודש וחצי רצופים, אבל כיוון שלא יהיה לנו, כי פורים, פסח, אז אני חושב שמיד בשבוע הבא, אחרי כבוש שנלמד עכשיו, מיד בשבוע הבא נעבור להכשרת הבית לפסח, אני חושב. יש כמה נושאים שאני מדלג עליהם, אבל אם לא נלמד אותם, אני אתן לכם אותם בעזרת השם, בתור סיכום, לעבור אחר כך.
אבל לא אמרת שתלמד על ספקות, על...
כן, זה אחרי פסח. אחרי פסח ניכנס לבית הספק, בעזרת השם, כשנהיה בני חורים, צריך להיות בן חורים כדי שלא תטבע בספקות, אתה מבין? בעזרת השם, כן, יש עוד כמה נושאים אחרי פסח, אבל בעזרת השם יתברך. טוב, אז אני משתף במצגת. דיברנו פעם שעברה על תנור, ודיברנו על הדברים המעשיים שיש לעשות בתנור, אז אמרנו או שני תנורים או שני תאים. אמרתי שכדאי לבדוק הכשר. אז אני אסביר קצת, תכף אני ארחיב קצת את הדברים על כל דבר פה, ואז נדבר גם על פירוליטי וגם על מיקרוגן. כשכתבתי שני תאים, אז אני רק אסביר קצת. מה זה אומר שני תאים? בואו ניקח, נראה אם יש לי תמונה כזאת שאני יכול להביא לכם. תנור שני תאים. קשר. הנה, יש פה תמונה. לא יודע מה יצא לי בתמונה הזאת, בוא נראה. לא. שנייה.
הרב יכול לגרור את התמונה פשוט לתוך הפאוורפוינט.
מה, לגרור ישר מהזה? תשמע, נראה לי שאתה צודק. רגע, אז אני כאילו מקטין את המסך, נכון?
עכשיו אנחנו לא רואים את המסך, אנחנו רואים את הפאוורפוינט.
אתם לא רואים. אתם רואים את הפאוורפוינט, אתם רואים. כן, אני אגרור מפה, תשמע, בוא ננסה. רגע. אני צריך לפתוח אבל את התמונה קודם.
כן, נראה לי להוריד קודם ואז לגרור לתוך הפאוורפוינט.
זה בעיה, זה תמונה כאילו שכשנוחץ עליה אז נפתח בצד איזה משהו שזז, אתה מבין כאילו שאתה יכול לטייל בתנור. שנייה, בוא ניקח איזה חברה אחרת. לכם. אוקיי. אוקיי, מעניין לראות אם זה ילך עכשיו ככה. אתם רואים זה פה? אוקיי. תודה. אז יש לנו כאן תנור שני תאים. עכשיו, תנור שני תאים, קודם כל אני חייב להגיד, אמרתי, זה דבר לא יקר, וזה מאוד פרקטי, כי בסוף זה יותר נוח מכל הדברים שיש לנו. תחיל לעשות חסות, לעשות, זה הכי נוח בסופו של דבר. עכשיו, תנור שני תאים, יש דבר אחד בסיסי, כלומר, ההכשר, מה הוא בודק? אז קודם כל, בודק ששני התאים באמת נפרדים, ושיש להם דפנות עצמאיות. זאת אומרת, בעיקר אני מדבר בנקודה שבין שני התאים, תכף נסביר את זה, במיוחד הכוונה לכאן. אתם רואים, בין שני התאים, שלא לא תהיה דופן אחת, אלא שיהיו שתי דפנות. יש דופן נפרדת לחלק התחתון של התא העליון, ודופן נפרדת לחלק העליון של התא התחתון. אתם מבינים? כאן יש שתי דפנות ולא אחת. זה הדבר הבסיסי. עכשיו זה, כולם בודקים. גם צומת. יש דבר נוסף שהמכון הטכנולוגי מקפיד גם על צינור נפרד לפליטת העדים. מה אני מתכוון? יש צינור שממנו יוצאים העדים החוצה, אתם מבינים? בואו ניקח רגע. אני רוצה... בדיוק זה מה שאני רוצה. לא, אולי זה. אולי זה. יש צינור, אני רוצה אותו הפוך, אני יכול להפוך אותו. וככה, נשים אותו פה. אתם מבינים שיש צינור שהעדים יוצאים, אתם רואים את הצינור? שהילדים יצאים החוצה. עכשיו, בדרך כלל, בצורה רגילה, אז בתנור רגיל, הצינור לתא התחתון ולתא העליון הוא אותו צינור. אלא שיש קווים. יש קווים. יש עוד... חיבור שמוביל גם את התא העליון וגם את התא התחתון לאותו צינור. זה כאילו הדבר הרגיל. זה הדבר הנורמלי. שניהם מחוברים לאותו צינור. עכשיו, מכון הטכנולוגי חושש, הוא אומר, אולי אם אתה עושה ככה, אז יהיו גזים שכשהעדים יוצאים מהתנור התחתון, הם ייכנסו בדרך לתא העליון. ולכן המכון הטכנולוגי עושה צינור נפרד. מראה ממש עוד צינור אחר. ואז הוא אומר, עכשיו אני יודע שבאמת הכל נפרד לגמרי.
רב, זה חומרה או שזה דבר שצריך לחשוש לו ממש?
עכשיו, אני חושב שזה חומרה. למה זה חומרה? כי מבואר בהלכה שמותר לעשות אפילו בשרי וחלבי ביחד עם כיסוי. ראינו את הרמה. ראינו, מתחילה טוב וחוש, אבל בעיקרון מותר ביחד עם כיסוי. עכשיו, תמיד כשאתה שם כיסוי, משהו קטן יכול לצאת. כלומר, לא חששו כנראה לכלום של עדים. זה לא שברגע שאתה רואה עד אחד הכל, עד אחד נשרף ישר, לא לזה חוששים. עכשיו, אם יתירו לחסות במכסים שונים, שני סירים בתנור אחד, אז כאן יש שני תנורים, שני תאים, אז הצינור, אולי משהו ייכנס, זה נראה רחוק. ולכן אני חושב שזה הידור. מסתבר שאין חובה מצד עדים, כי העדים שאולי ייכנסו בדרך לתא העליון, מועטים מאוד. ולכן זהו רק הידור.
הרי ברור שזה די חייב להיות ככה, כי מי שמייצר את התנור, הם לא רוצים שתשים משהו בתא העליון, פתאום תגלה שיש לו תא מהתא התחתון. אז כאילו, זה די ברור שהם מוודאים טוב שלא יעבור שום טעם.
כן, אתה אומר, גם הסברה אומרת שזה יהיה כך. כן, יש בזה היגיון. תשמעו, נכון שאם היינו עכשיו בכיתה והיינו צריכים לדבר על זה בעל פה, זה היה פחות טוב מאשר המצגת הזאת? יש יתרונות, תשמעו, כל דבר בחיים, חפשו את היתרונות שלו. כל דבר בחיים שלכם. אז יש גם יתרונות, רואים ככה יותר ברור, מבינים על מה מדובר. אז זה קודם כל לגבי תנור עם שני תאים, שלכן יש הכשר. אני חייב להגיד שכמעט כל התנורים כיום, יש להם ממילא דפנות נפרדות ממש. כלומר, מה שצומת נותנים הכשר, מה שאמרנו כאן, סעיף א', זה הכשר, אבל הם לפי דעתי לא עושים שום דבר בפועל כדי שזה יקרה, זה פשוט קורה. כלומר, אני לא חושב שהם עושים איזה משהו שהם מנסים כדי לדאוג שבאמת יהיו תאים נפרדים, כי אני חושב שבדרך כלל זה ככה. יש היום חריגים אחרת. אמר לי פעם טכנאי גז, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל הוא אמר לי, אם אתה מסתכל מלמטה, בתא התחתון, ואתה רואה בתא העליון, שבפינות, הדפנות מעוגלות, ולא ב-90 מעלות, זה חייב להיות שתי דפנות. אתם מבינים? כי אם זה מעוגל בצדדים, הסימן שמלמעלה זה כאילו דופן אחרת, אחרת זה היה ב-90 מעלות. לא יודע, יש בזה איזו סברה מסוימת, לא יודע אם זה מחייב, אבל זה בכל אופן הדבר הומלץ בטח לזוג צעיר עד שירווח. זה דבר אחד. אני סיפרתי לך על הבית שלי, נכון? עם הקבלן, עם הברזים. לא סיפרתי טוב, תזכירו לי לספר.
כן, סיפרתי,
אוקיי. אמרנו שאפשרות אחרת זה כיסוי, לחסות את שני המינים, אבל זה לא כל כך פרקטי. לעשות עוגת גבינה עם יער כסף, לא יודע מי יאכל אותה אחרי זה. אתם מבינים? אז אני לא יודע אם זה כל כך פרקטי, אני כותב את זה. לחסות מין קבוע, זה ראינו על פי הרמה, וזה בעיקרון אפשרות טובה, אמרנו להפעיל 20 דקות או חצי שעה, שיכול להיות שזה בעצמו הכשר. האפשרות שהרב עובדיה לבשל פתוח ולחכות 24 שעות ולהפעיל חצי שעה, אז שאל אותי ישראל יהודה מקודם, למה לחכות 24 שעות? עכשיו באמת, יש לנו דין של המתנת 24 שעות כשעושים הגעלה, ואנחנו נדבר על זה בעזרת השם שנלמד הכשרת כלים, אבל בליבון לא צריך לחכות 24 שעות. כאן אני הולך להכשיר בליבון, בליבון קל, אבל זה ליבון. ולא צריך 24 שעות מצד כללי הליבון. אבל כנראה שהרב עובדיה חשש, הוא לא ידע אם זה הכשר טוב, לא טוב הכשר שאתה תנורות, צריך עכשיו, אז מה טוב, תחכה 24 שעות. אם אתה מחכה 24 שעות, אז זה הרבה יותר קל, כי מדאורייתא אין בעיה בכלל. כי השאריות מן הסתם פגומות, ומצד התנור, גם אם הוא בלה משהו אחרי 24 שעות, זה נותן טעם מפגם. אז אני חושב שבגלל זה הוא רצה שיעברו 24 שעות. עכשיו אני חייב להגיד שלפי דעתי גם לרב עובדיה לא הפריע כל כך לחכות 24 שעות, כי אתם יודעים, ספרדים ובישול חלבי זה לא הולך ביחד. כמה חלבי ספרדים מבשלים? אולי הוגת גבינה לשבועות, כאילו באופן יחסי היום יש ספרדים התקלקלו כבר, כמו אשכנזים. אבל בעיקרון ספרדים לא יודעים בכלל מה זה בישול חלבי, כאילו בדרך כלל אוכלים בשרי, אוכלים... אז יכול להיות זה פחות הפריע. בימינו לפעמים, במיוחד שאתה מתחיל לשבת, דברים כאלה, כאלה, הפתרון של 24 שעות לא תמיד הוא נוח. הוא לא תמיד נוח, ולא בהכרח שהוא יותר טוב מהכיסוי. יכול להיות שזה הפוך, יכול להיות שכיסוי בתוך 24 שעות יותר טוב של מין אחד קבוע, כי כיסוי זה דבר לכאורה מוסכם, כיסית, אין עדים, לכאורה זה צריך להיות בסדר. ההכשר יש עליו מחלוקת, אם אפשר להכשיר ככה, אי אפשר להכשיר ככה. ובסופו של דבר אמרנו שיש מקום בדוחק להסתפק בהפעלת חצי שעה בין המינים, ולהגיד שזה נקרא הכשר. אמרנו שבכל מקרה צריך להחליף רשתות, או לשים נייר כסף, ובהקשר הזה, אז הרב פיינשטיין חושב שאולי, גם אם לא תחליף את הרשת, אולי זה בסדר, כי יש עליה רק מעט, אבל בפועל הרבה פעמים על הרשתות מצטברים דברים, עובדה שאנחנו צריכים לנקות אותם, יש עליהם שאריות, יש עליהם דברים, אז לכן הכי טוב שיהיה רשת בשרי וחלבי, אם אין לפחות לשים נייר כסף מעל, ואז, אין דופן בולעת מחברתה ולא רוטף, מה שאמרנו קודם, בכל מקרה, גם אם אתה שם סיר על הנייר כסף, ואפילו אם ישפך משהו על הנייר כסף, בכל אופן בין הנייר כסף לרשת, יבש. אז לא יהיה מעבר טעם מהרשת, אל הסיר, כי יש רשת, נייר כסף, סיר. בין הרשת לנייר כסף יבש, אז לא צריכה להיות בעיה.
הרב, לגבי הקירות של התנור, גם שם כאילו זה מה שקורה ברשת קורה שם. אז זה דורש ניקוי, כאילו, שהבן אדם ינקה, או רק הליבון?
אני חושב שזה יותר קל, כי בקירות, המעבר של הטעם בין הקירות לבין הכלי, יגיע רק על ידי עדים או משהו כזה. איך האוכל יגיע? על ידי עדים, ראינו שיש הרבה סיבות להקל, וכל מיני ספקות כאלה, וכמה עדים יגיעו, על הרשת זה יגיע ישירות, לא בעדים. אתה פשוט שם את זה על זה, ולכן זה יותר בעייתי, ולכן אני חושב שעיקר העניין זה הרשת ולא הדפנות בצד.
רב.
כן.
אם שמים על הרשת תבנית חד פעמית, הרשת משמשת כמעמיד לתבנית.
אוקיי, זה יהיה בסדר.
אז פשוט גם לחמם אותה בתוך התנור...
לא. תבנית חד פעמית, ועליה עוד תבנית.
לא, יש תבנית קבועה בתנור, ועליה לא, אתה לא עושה עליה, אתה שם עליה, אתה משתמש בה כמעמיד.
אני מבין, אבל אז בוא נעשה טיפה סדר, בסדר, אני רוצה להראות לכם מה אני מתכוון. בוא נראה, תהיה לי תמונה של רשת כזאת, לא יהיה לי טוב. לא יודע אם יהיה לי. בוא נאמר שיש לנו... איך אני עושה את הרשת הזאת? תיבת טקסט נעשה. טוב, בוא נאמר שיש לנו הכי תחתון, יש רשת או תבנית, בסדר? זה הכי תחתון. עכשיו, בוא נאמר עוד תבנית של התנור, כאילו, תבנית קבועה. מעליו, בוא נאמר שאני שם, בוא ניקח צורה כזאת, או. מעליו, בוא נאמר שאני שם, זה יהיה תבנית, תבנית חד פעמית או רגילה. בתוך התבנית הזאת, בתוך התבנית יש אוכל. אוקיי. זה הציור שאנחנו מדברים עליו. עכשיו, אם יש אוכל בתוך התבנית, כלומר הוא ממש בתוך התבנית, יכול, אז התבנית עצמה היא כמו האוכל, נכון? דין התבנית כי יש אוכל בתוכה. דין התבנית כדין האוכל. מה קורה ברווח כאן? בוא נאמר שהרשת, איך נכתוב? אם אין רטיבות, נסביר. בוא נאמר שהרשת או התבנית של התנור, בוא נגיד שזה טרף. בסדר, זה בשרי וחלבי. עכשיו, אם אין רטיבות בין הרשת לתבנית, אין חשש. אז אם אין פה רטיבות, אין לנו בעיה. הבעיה היא שהרבה פעמים כן יש רטיבות, כי אם פתאום משהו גלש...
זה מדובר שהאוכל מכוסה או גם שהוא לא מכוסה?
לא משנה אם הוא מכוסה או לא מכוסה. זה לא משנה, כי אם יש רטיבות, ויש היגיון שתהיה רטיבות, האוכל, התבשיל גלש מעט, או כל הדברים כאלה...
אבל למה לא לחשוש לזהה בעצמה? אם זה תבשיל ולא אוכל, אז למה לא לחשוש לזהה שהיא... לא חוששים לזה שהיא יוצרת...
אני חושש לזהה, אבל אני פחות חושש שהזהה כאילו תיכנס... ותצא בין שני דברים יבשים. אתה צודק עקרונית, כמו שאנחנו חושבים לזהה בדופן למעלה. עקרונית, יש מקום לחשוש לזה. יש מקום לחשוש לזה. נכתוב ככה, אם יש רטיבות, יש בעיה של בליעה. אם אין רטיבות, אין חשש בליעה. אני כותב כאן, אולי יש חשש עדים. עכשיו, אם אני אשים נייר כסף פה באמצע, אם נשים נייר כסף על הרשת, אז א' לא תהיה בליעה, כי תמיד יבש בין הרשת לנייר הכסף. ואין דופן בולעת מחברתה ולא רוטב. אז תמיד יבש, אם אני שם אם אני שם נייר כסף פה, אז תמיד יהיה יבש בין הרשת לנייר כסף. אז לא תהיה לנו בעיה של בליעה. ודבר שני, ש... דבר שני, גם אם יהיו עדים, מן הסתם הם יפלו בעיקר על הנייר כסף. גם אם יש עדים, הם עולים למעלה, הם כאילו, שהעדים ילכו וילכו מסביב לנייר כסף, ייכנסו מתחת, מן הסתם זה יפול לנייר כסף, בטח אם הרשת מחוסה זה עוד יותר טוב. אבל אפילו אם היא לא מחוסה. אז לכן, אם שמים נייר כסף, זה בעיקרון צריך להיות בסדר. ברור שהכי טוב, מה שאמרנו כאן, לכן ראוי להחליף רשתות. להחליף רשתות או להחליף את התבנית הזאת שליאור קרא לה מקודם, התבנית של התנור, זה כמו רשת. אז עדיף להחליף, אבל אם אתה לא מחליף, לפחות לשים נייר כסף מעל.
אפשר פשוט, למה אפשר לשים אותה לחום ביחד, לחצי שעה, ביחד עם התנור?
אפשר, זה אפשר, כן, זה נכון. זה קצת פחות טוב, כי יותר קל לי להכשיר כך בעדים, כי עדים אמרנו שזה לא דורש ליבון, אלא דורש עגלה, כי זה רק נוזל. הרשת יכול להיות שנצלה על זה ממש אוכל. אז זה כאילו קצת, אני יכול לכתוב את זה באיזה מקום.
הרב.
כן.
חשבתי שכתבת בסיגום שלך שיגרות משה היתר את זה בגלל שזה נשרף ברשת.
נכון, זה היגרות משה, הזכרתי אותו מקודם. נכתוב ככה, אתם יודעים מה? נכתוב ככה. האיגרות משה איתיר את הרשתות. הרב עובדיה אמר להחליף אותם, כזכור לכם. תבניות, אני חושב. האיגרות משה איתיר את תבניות, כי האש שורפת, וגם זו כמות קטנה. אבל לא ברור שזו המציאות לגבי הרשתות. לא ברור שבאמת זה שורף.
מי אמר שצריך לשרוף עד רמה שלא יראו למאכל אדם? יכול להיות שמספיק לשרוף עד רמה שזה כבר ייתן טעם לפגם. שזה בשניות קורה.
יכול להיות. אבל אני אומר, זה באמת לא ברור. ולכן אני אומר, לכן... ניתן להתיר בדיעבד, אבל לכתחילה טוב להחליף רשת או לפחות לצפות, לחסות בנייר כסף. תכף נראה איך אני שם את זה. כל רגע יש פה דברים להוסיף, אתם מבינים? או, פס. עכשיו, יש תנור שנקרא פירוליטי. פירוליטי זה סלף-קלינינג. תנור פירוליטי מגיע בדרך כלל 350 או 400 מעלות צלציוס, וזה נחשב לליבון חמור. ולכן תנור פירוליטי, גם מי שרוצה להיות הכי מהדרין, יכול להכשיר לפסח על ידי תנור פירוליטי. ו... זה מה שעשיתי אצלי, קניתי תנור קצת יותר יקר, אבל הוא פירוליטי, ואז אני יכול להכשיר אותו לפסח, כי זה מגיע ממש לרמה של ליבון חמור. אני כותב תנור פירוליטי, ניקוי עצמי, מגיע ל-350 או 400 מעלות. צלזיוס, הדבר נחשב כליבון חמור, הוא מותר גם למהדרין. אני רק רוצה אבל להגיד דבר אחד, כשאני אמרתי את זה פעם ושוב, אז מישהו אמר לי, אוקיי, אז אני פשוט אקנה את תנור פירוליטי, אחד, טוב, ישמש אותי גם לבשרי, גם לחלבי, ופתרתי את כל הבעיה. אבל זה לא מדויק, אתם יודעים למה זה לא מדויק? תנור פירוליטי, כדי לשים במצב פירוליטי, זה לוקח בערך שעתיים, שלוש. וזה גם לא דבר שאפשר לעשות כל יום, זה לא הכי טוב לתנור, פעם בכמה זמן זה עושה, זה מנקה, אבל כל הזמן לעשות זה לא, זה טוב למי שעושה בדרך כלל למשל בשרי, והוא אומר פעם בחודש אני עושה חלבי, איזה עוגה, אז לפני שבת הוא עושה פירוליטי, מוצאי שבת הוא עושה פירוליטי, לקראת פסח הוא עושה פירוליטי, אז זה בסדר, אבל לעשות קבוע פעם ככה, פעם ככה, זה לא שייך מבחינה פרקטית.
הרב, אפשר כן. גם לשים בתוכו כלים כדי שיעברו גם ליבון כשהוא במצב הזה?
תראה, בעיקרון, הלכתית אפשר. על ההוראות של הפירוליטי כתוב שאסור ששום דבר יהיה בפנים, אפילו לא הרשת. אני חייב להגיד, בתנור הפירוליטי שלי, אז קניתי בהתחלה רשתות אוניברסליות, שאתה פותח עם ברגים ואתה מסדר לגודל שאתה רוצה, וסך הכל הן די טובות, לא 10, אבל 8, בסדר. אבל אז, יום אחד, ביקרה אצלנו משפחה עם ילד קטן, בן 4. לנו יש בית של בנות. זה פעם ראשונה, לפני הרבה שנים, שהבנתי מה קורה כשיש בן. בשבת, הוא פשוט הלך לתנור, מיד, בלי להתבלבל, רק נכנס לשבת ישר, הדליק על פירוליטי. עכשיו, אני מסתכל ואני רואה, וואו, יש רשת בפנים, אסור שתהיה רשת, לא יודעתי מה יהיה. אחרי 3 שעות נגמר הפירוליטי, לרשת לא קרה כלום. היא ניתה במקום צבע אחד, צבע קצת יותר זהב אולי, אבל לא קרה לה כלום, ומאז, בזכותו, כל פסח, אני שם את הרשתות בפנים, ועושה הכשרה של הרשתות האלה. אז יכול להיות טוב, אבל לא כל דבר אפשר לשים שם, אתה מבין? זה כאילו, רשתות זה דבר יחסי תמיד.
הרב, אני רק אוסף על מה שהרב אמר פעם בחודש, ההורים שלי עשו פעם פירוליטי פעמיים בשנה, והתכנן של התנור אמר שזה מוגזם וזה שורף את התנור, ופעם בשנה במקסימום לעשות את זה.
וואו.
אז גם פעם בחודש זה לא טוב.
וואו, פעמיים בשנה זה מוגזם?
זה מה שאמרו, יכול להיות שאתה לא בסוגים, אבל זה כן, זה מנגנון ניקוי שאמור להיות פעם בשנה, והוא שורף את התנור, וכן.
כן, אבל אני לא חושב שזה אמור להיות פעם בשנה, אתה מבין, אנשים לא קונים את זה בשביל פסח, אנשים קונים את זה כדי שפעם בחודש, חודשיים, אפשר לעשות ושיהיה להם תנור נקי. זה מפתיע קצת. מפתיע. אולי זה תלוי בסוג התנור, אבל בטח זה לא...
יכול להיות סוג התנור, יכול להיות שהטכנאי רק רצה כאילו להתחמק, אבל מי שיעשה את זה לא בטוח שתהיה לו אחריות.
כן, בוא נאמר, לעשות זה כל הזמן, זה בטח לא טוב, אבל... אני רוצה בקצרה לדבר על מיקרוגל.
הרב, רק הפתרון של הנייר כסף זה להחליף כל פעם?
תראה, אתה יכול לשמור את אותו נייר כסף תמיד לעשות נייר כסף עווה כזה, הדק אין טעם לשמור, כי אתה תוריד אותו זה יקרה. אבל אתה יכול ככה נייר כסף עווה, לשים בצד, וכל פעם לשים על הרשת. אפשר? זה בהחלט דבר אפשרי. מיקרוגל. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו עוברים למיקרוגל. אני רוצה איזה מיקרוגל פתוח, אף אחד לא מצלם פתוח. טוב. הנה, מיקרוגל פתוח, יפה מאוד. מיקרוגל פתוח. זה מצוין. אופ, לאן הוא לקח אותו? לא. נגזור. יפה מאוד. טוב, אתם רואים את המיקרוגל, נכון? יופי.
כן.
תשמעו, זה פשוט נפלא, אה? ללימוד שלנו היום זה מעולה. אז מוריי ורבותיי, בואו נגיד כמה דברים על המיקרוגל. קודם כל, במיקרוגל הבישול נעשה הפוך מתנור. כי בדרך כלל, התנור מחמם את הכלי, והכלי מחמם את האוכל. במיקרוגל זה הפוך. הכלי לא מתחמם מהמיקרוגל. גלי המיקרוגל מחממים את האוכל, והאוכל מחמם את הכלי. ולמעשה, יש לנו במיקרוגל דרך מיוחדת לחימום על ידי קרינה אלקטרומגנטית. יש כל מיני קרינות אלקטרומגנטיות, יש קרינה של רדיו, יש קרינה של שמש, יש קרינה של אינפרה אדום, כל אחת יש לה תכונות משלה. למשל, אינפרה אדום זה קרינה שבאור אדום העין לא יכולה לראות, וקרינה של אור רגיל, כמו שמש, היא תחמם דבר שהצבע שלו כהה, כי היא נבלעת בחומרים האלה, אבל דבר שהוא שקוף או נוזלים, יתחממו רק מעט מאור שמש. קרינה של מיקרוגל זה קרינה של גלים קצרים, והקרינה הזאת מוחזרת על ידי מתכת, לכן אסור להכניס מתכת למיקרוגל, אבל אם הוא עוברת פנימה על ידי זכוכית או פלסטיק או קרטון, זה לא יפריע. ולמעשה, הקרינה הזאת לא מחממת מוצק, זה מחמם רק נוזל. לכן, כשאדם מחמם במיקרוגל, למעשה הוא מחמם את המים או את הנוזל שבתוך האוכל, ואז הנוזל מחמם את האוכל, ואז האוכל מחמם את הכלי. לכן הרבה פעמים חצי קר, חצי חם, כי זה לא מחמם בצורה רגילה. ויש המון דיונים לגבי מיקרוגל. גם לגבי שאלה של בשר וחלב, גם לגבי הלכות שבת, אדם שבישל במיקרוגל, האם הוא יכול לשים את זה בשבת בבוקר על הפלטה, או שאני אומר שזה לא נחשב למבושל, ויש הרבה דינים. לגבי הנושא שלנו, לגבי עדים, במיקרוגל יש עדים, ויש אפילו הרבה עדים, כי הוא קטן. מצד שני, היתרון של המיקרוגל, שהדפנות שלו קרות, ולכן יכול להיות שהטיפות המעטות שמגיעות לדפנות לא כל כך משפיעות על התבשיל. גם יש מיקרוגל מעברר מיוחד שנועד להוציא את העדים. בשורה התחתונה נוהגים להתייחס למיקרוגל כמו תנור, אלא שהרבה יותר קל כאן, הרבה יותר קל, כי כאן אתה פשוט מכסה. עכשיו לגבי מיקרוגל, בעיקרון אפשר על ידי כיסוי. עכשיו, במיקרוגל, כמו שאמרנו, אין בעיה לחסות. אז אפשרות אחת, לחסות את שני המינים, ולהשאיר פר ופתוח. אז זאת אפשרות אחת, פשוטה, ברורה, זה דבר אחד, כמובן שלא פותחים את הכלי בתוך המיקרוגל, הם מוציאים ואז פותחים שלא יהיה שם, הם פתחו לא נורא כי עדים רובם יברחו החוץ. עכשיו, גם בהקשר הזה, יש לנו את הצלחת של המיקרוגל. אז אם נשפחו דברים חלביים או בשרים על הצלחת, צריך לנקות אותה, ורק אחרי זה לשים צלחת עם המין השני. כלומר, הצלחת הזאת בפנים, אני צריך הצלחת של המיקרו, אם נשפח מין אחד, צריך לנקות לפני ששמים צלחת עם מין אחר, וגם אין לשים אוכל, למשל פיטה, ישירות על הצלחת.
לנקות את הצלחת זה בקר או ממש להגיל אותה כביכול?
בעיקרון, הצלחת, אם היא תהיה טריפה, אני צריך ממש להגיל אותה. אבל אם נשפח מין אחד ואדם מנגב והוא שם על זה עוד צלחת, אז זה יותר קל, כי אמרנו שאין דופן בולעת מחברתה בלא רוטב. אז בדרך כלל נתחיל על זה בסדר, ואם נשפח זה הרבה פעמים לא בן יומו, אז יש מקום לדון בדבר הזה אולי לכולה, אבל בוודאי שלפחות צריך לנקות. אם זה ממש טרף, אז צריך ממש להכשיר. אבל עכשיו אני לא רוצה לשים פיטה על זה, א', כי זה לא נקי לגמרי, ב', אף אחד לא מטביל את הצלחת הזאת. אז זה גם לא עבר טבילת כלים, ולכן למעשה לא שמים אוכל ישירות על הפלטה, אלא על צלחת. עכשיו, יש לנו אפשרות עקרונית לחסות גם מין אחד מלבד. כמו בתנור. אבל ההבדל יהיה, יש כיסויים שהם כיסויים עם חורים כאלה שהם לא יציבו כך חדים, ואולי קצת, אם מכסים את שני המינים, אז אני חושב שאין בעיה להשתמש עם כיסוי עם מעט חורים. כי המיקרו הוא לא בשרי ולא חלבי. אם מכסים רק מין אחד, אז כאן יש לחסות היטב וכיסוי ללא חורים, כי אתה מכסה מין אחד רק, אז עכשיו המיקרוגל או שהוא בשרי, או שהוא חלבי. עכשיו כאן יכול להיות שאולי עדיף אפילו לשים שני כיסויים. אם מכסים רק מין אחד. עכשיו יכול להיות שאחד יכול להיות עם חורים והשני לא. אפשר שאחד עם חורים והשני מלא כמו שקית למשל. עכשיו למה אני רוצה שני כיסויים? עכשיו זה לא רק אני, יש מאמר של הרב רוזן, יש מאמר של פרופסור לב. למה אני מדבר על שני כיסויים? הסיבה אחת, כדי שזה יהיה אטום יותר טוב. מכיוון שהתנור הזה הוא בשרי או חלבי, אני רוצה שהוא יהיה אטום יותר טוב. אבל יש גם סיבה שנייה. והסיבה השנייה היא, מה קורה אם נשפח משהו על הצלחת של המיקרוגל? אם נשפח משהו על הצלחת של המיקרוגל, זה עכשיו בשרי. אם ישימו כלי אטום עם מאכל חלבי, אבל למטה, יש שאריות בשריות, זה לא יעזור, כי הן נוגעות בכלי החלבי, או הבשרי, במין ההפוך. אם אני שם את הכלי בתוך שקית, אז גם אם הצלחת תיגע בשקית, בין השקית לכלי זה יבש. אז כאילו, יש לזה יתרון גם מהבחינה הזאת. ולמעשה, גם במיקרוגל מתערף, כמו למשל אולי בעבודה, ניתן להשתמש בשני כיסויים טובים. וכאן ממש אחד מהם יכסה את כל הכלי. ואז זה בסדר, כי כאן כבר לא יהיו עדים, או אם יהיו שולים מאוד, ואז הדבר הזה בסדר. עכשיו, כמובן, מצד הדין אין בעיה במה שאמרתי עכשיו, אבל ברגע שיש הרבה ילדים שמשתמשים במיקרוגל ועושים בלגנים, אז לפעמים כדאי לקנות עוד מיקרוגל. מיקרוגל זה לא דבר יקר, זה כמה מאות שקלים, אבל זה בדרך כלל המקום בבית. אבל זה תלוי, אפשר להשתמש לכתחילה במיקרוגל בתנאים האלה, אבל בגלל שזה דבר שילדים משתמשים בו הרבה, אז לפעמים זה גם דבר שצריך לשים לב אליו. אני אגיד רק עוד דבר אחד, שיש כיסוי כזה למיקרוגל גדול עם חורים. הכיסוי למיקרוגל הגדול הוא צריך להיות או בגודל של הצלחת שאתה אוכל ממנה עכשיו, או קטן ממנה, אבל לא גדול ממנה. אתם מבינים מה אני אומר? אני אולי אראה לכם את הכיסוי וזה, ואני אסביר למה, מה אני מתכוון, איך נקרא לזה, כיסוי לצלחת במיקרוגל. הנה, יש פה. תשמעו, זה לא יאומן מה שהולך היום. אז ברגע, אתה רוצה כל מה שאתה רוצה? בואו ניקח למשל את זה. אני לוקח למשל את זה, שימו לב. אוקיי, זה כיסוי של מיקרוגל, של צלחת, תקטין אותו טיפה. זה כיסוי. עכשיו, יש לי מתחתיו צלחת. בואו נגיד שזאת הצלחת. זאת צלחת אוכל, אוקיי? בואו נגיד שזה בשרי, כן? יצא לנו אדום. ומתחת יש את הצלחת של המיקרוגל. אנחנו צריכים לשנות פה את הצבע. זאת הצלחת, צלחת מיקרוגל. עכשיו, אם הצלחת הפלסטיק הזאת עם החורים גדולה מצלחת האוכל, אז העדים הבשריים ייכנסו לכל המכסה הזה וירדו לתוך צלחת המיקרוגל. יש עדים בשריים שיגיעו לצלחת המיקרוגל. אז לכתחילה, בדיעבד אני לא חושב שזה אוסר, אבל לכתחילה, ראוי שהכיסוי יהיה בגודל צלחת האוכל, או קטן ממנה, כדי שהעדים שעונים בצלחת האוכל, למשל בשרים, לא ירדו בחזרה אל צלחת המיקרו, ויהפכו אותה לבשרית. אז לכן, אני רוצה שהצלחת תהיה בגודל או קטנה. אם זה יהיה גדול, אז כאילו הצלחת תהיה בשרית, אחרי זה חלבית. ברור שצריך שני כיסויים נפרדים לבשרי וחלבי, שהפלסטיק הזה, זה פשוט. מוריי ורבותיי, אנחנו גמרנו בזה תנור, גמרנו בזה מיקרוגל, לא דיברנו על הכשרת מיקרוגל, כי זה נדבר על הכשרת כלים, הכשרת המטבח, לפחות את היסודות, כן, ראינו, מקווה שזה עשה סדר, היום היה לנו שהוא יותר הלכתי קצת, לסכם את הדברים המעשיים, מקווה שזה עשה סדר פחות או יותר מהדברים.
הרב?
כן.
לספרדים, אם הם ינקו את הצלחת, גם כיסוי כזה יהיה בסדר, לא?
נכון. נכון. ספרדים, אם ינקו את הצלחת, גם כיסוי כזה טוב. הבעיה היא רק שצריך לשים לב, אתה יודע שכל פעם לנקות, כאילו אפשר, אבל זה לא תמיד עושים את זה.
רב.
כן.
לגבי דג, במיקרוגל בשרי, אז גם צריך להקפיד על שני כיסויים, או לא?
לא, לא צריך להקפיד על שני כיסויים. אני אגיד לך למה, כי דג, אנחנו מקלים הרי לעשות בסיר בשרי, או חלבי. כלומר, אנחנו לא חושבים לטעם ברמה הזאת, אני לא יודע אם צריך בכלל כיסוי.
רגע, לא, אבל צריך לשטוף את המיקרוגל, כי הרבה פעמים יש בקירות, יש לחות, אז צריך לשטוף בשביל שזה לא יהיה...
לא הייתי אומר לשטוף, יש מספיק ספקות במיקרוגל, אבל לנקות את הצלחת אם יש לה שאריות.
ואם אני רואה שיש רטיבות ולפני כן...
אז תנגב.
משהו בשרי.
תנגב.
אז צריך לנגב בשביל ש...
אם אתה רואה ממש רטיבות, תראה, בדרך כלל לראות רטיבות מלוכלכת, לא תראה, תראה קצת עדים, אתה רואה משהו שנראה לך חשוד מדי, אז נעשה ניגוב קליל.
וזה מצריך, וזה הופך את זה לבחזקת בשרי, אם אני עושה שם משהו פרווה, אם יש שם רטיבות?
בוא נגיד ככה, אם זה בתוך 24 שעות, אולי. אחרי 24 שעות אני חושב שיש מספיק מקום להקל בזה. בתוך 24 שעות יש על מה לדבר.
ואם מנקים אז זה בסדר.
נראה לי שבזה יש מקום להקל.
הרב יכול להחזור שנייה על השקופית הקודמת?
כן. אז מוריי ורבותיי, תראו, אנחנו בנושא, השיעור הבא נדבר על כבישה. אני מתלבט, אני אשלח לכם כמה מקורות, אני אשלח לכם בסוף גם את הסיכום. ובשבוע אחרי זה, אני חושב שאנחנו נתחיל, למדנו כבר המון דברים ביסודות של איסור והיתר. אני אגיד לכם, הדברים שאני מדלג עליהם, זה מניח כרותח, וזה צלי יבש וכחוש, אולי עוד כמה דברים דומים לזה, שזה לא נורא, לא נורא לדלג את זה בהקשר שלנו, ואני אשלח את הסיכום שלי למי שרוצה, ואז נוכל ללמוד הכשרת כלים בצורה רצינית. אני חושב שזה יותר מעשי ויותר פרקטי להכין את הדברים בצורה רצינית. אני חושב שבזה נתעסק בעזרת השם. וחוץ לזה, אני אשלח בעזרת השם בקבוצה את המצגת. אז מי שרוצה יוכל לראות שם. מוריי ורבותיי, שיהיה לכם יום מקסים. להמשך שבוע מקסים, ובעזרת השם יתברך, ניפגש מחר בשיעור שמיטה. נכון, יש לנו מחר שיעור שמיטה, אז בעזרת השם. טוב, ראיתי קצת הצ'אט, הצ'אט פה עם טוב להתיר, לא טוב להתיר, אתם יודעים, יש כאן... לפעמים זה יכול לגרום לבלגן, לפעמים יכול להיות הפוך. לפעמים עדיף להתיר, לפעמים עדיף לא להתיר, תלוי במצב, כל אחד נמצא. טוב, מוריי ורבותיי, נתראות לכולם, יום מקסים בעזרת השם.
תודה רבה.